חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום שוטר הטוב. אני יודע שמתישהו אתם תעלו על זה ששר הפנים משה ארבל משלם לי או הבטיח לי מעמד של תושב קבע אחרי שבן גביר ישלול את אזרחותי. אבל מה לעשות שאני עוקב אחרי היהודי הזה ואוהב מאוד את פועלו. היום הוא פגש בלשכתו את הורי החיילות החטופות בעזה. הוא ישב שם והקשיב. הוא בכה בדמעות יחד עם ההורים. הוא אמר להם שישראל היא מדינה יהודית וחובתה למצוות פדיון שבויים היא ערך יסודי, ועלינו להמשיך ולעשות את המאמצים להשבת החטופים במהרה לביתם. ההורים התרגשו יחד איתו ויצאו מהפגישה בהרגשה שיש מי שמקשיב להם ומבין אותם ומזדהה איתם גם בשלטון. ואני שואל את עצמי, מה היה קורה אם בצלאל סמוטריץ' היה אומר את אותם דברים? הרי אין בדבריו של ארבל שום התחייבות לפעולה, מדיניות ישראל באשר לחטופים נקבעת בקבינט, בין אנשי המקצוע, אבל יש בדבריו של ארבל אמפתיה, אנושיות, רגישות, הבנה למה שעובר על המשפחות, כל מה שאין אצל סמוטריץ'. התשובה פשוטה, סמוטריץ' מנסה להתחנף לאיזה בייס מסתורי ולהיות חזק על האנשים המוקים ביותר בטבל, על הורים שילדיהם במנהרות חמאס עוד מעט 5 חודשים. על זה אני אף פעם לא אסלח לו, ועל זה אני מקווה שאף אחד אף פעם לא אסלח לו. אז תודה לך שר הפנים שקצת תיקנת את הרושם.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. שר החינוך יואב קיש אמר היום במליאת הכנסת כי הממשלה לא תוכל למצוא פתרונות לכל הסטודנטים שנמצאים במילואים ולימודיהם נפגעו. כל הזמן אמרנו שהסטודנטים עושים מילואים לא ייפגעו, אבל בגלל התארכות המלחמה אנחנו מוצאים את עצמנו עם אנשים שהפסידו סמסטר. לצערי, עם כל הכאב, יש כאלה שלא נוכל להשלים להם לימודים, הם חוד החנית שלנו, אבל בסופו של דבר מי שהפסיד את סמסטר א' או את סמסטר ב' כי הוא במילואים, אין לי איך לייצר לו את הזמן הזה. סוף ציטוט. אז ככה, יש כמובן חוגים וקורסים שמלמדים שטויות, והפסד לימודים כאלה רק מסייע להשכלה, לא מפריע. אבל החוגים האלה כל כך נפוחים ומלאים מעצמם, שבחיים לא ידעו שאפשר לוותר על סמסטר שלם ולא להפסיד כלום. אבל יש כמובן מקצועות שבהם החומר הנלמד הוא קריטי. אני מבין שאיננו רוצים רופא שלא למד קורס במיקרוביולוגיה, והמטופלים שלו ייפגעו, או מהנדס שלא למד חוזק חומרים והגשרים שלו יתמוטטו. הפתרון לסוגיה הזו פשוט. היום אפשר ללמוד המון בבית, לא בהרצאות פרונטליות. תנו לסטודנטים במילואים אפשרות לגשת לבחינות בלי לחייב אותם בנוכחות בקורסים. אם יעברו את הבחינות, הכל בסדר. צריך להכריח את האקדמיה הנפוחה למחול על כבודה ולהודות באפשרות הזאת. והממשלה המסבסדת את האוניברסיטאות מתבקשת להפעיל עליהם את מנופי הלחץ המקובלים.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
טוב, אני מוחה בפני, בשם כל אותם מקצועות שהכפשת פה. אנשים מגיעים לאוניברסיטה, יושבים לקפטריה, מה אתה רוצה? עזוב, תענח להם. אבל יש דברים יותר רציניים שרציתי לספר לך, כי זה מבזקים, מתברר. שאתה זוכר את הפיגוע המשולב ברעננה לפני חודש, שדרסו ודקרו בכמה אתרים, אז מתברר ש...
כן, ואנחנו יודעים את מי הם חיפשו שם.
כן, בדיוק. יצא עכשיו מבזק ש... אחד המחבלים, זה לא היה מתוכנן, הוא נתקל במקרה בסגן אלוף אביחי אדרעי, דובר צהל בערבית. הוא מטריל את כל העולם הערבי, אביחי הזה. אז עקב אחריו ורצה לפגוע בו עם סכין, לא מצא אותו, אז הוא והחבר שלו השתוללו ועשו את כל הפיגועים האלה בעיר. שמע, לא יודע מה להגיד לך על זה.
זה סוג של עליית מדרגה, כי הטרור הזה מתחיל להיות מכוון נקודתי. היה פעם מקרה שניסו להתנקש ברב עובדיה, שזה היה משהו מוזר מאוד, אבל היה ניסיון כזה. אבל, וכמובן, בבשר רחבעם זאבי, זה היה לפני הרבה שנים. פה הפיגועים הם כבר עם כתובת.
זהו, לא, אבל השר רחבעם זאבי, אתה יודע, החזית העממית, נכון? נדמה לי.
כן, כן, הוא עדיין
יפה. זה היה דבר מתוכנן. פה אתה רואה ש... כאילו רואה את אביך הידרי עולה לו אדם לראש, לא מצאת אותו, לא, אז בכל זאת בוא נהרוג יהודים. זה כבר, זה משפיל כמה שזה מגעיל או משהו כזה.
כן, כן.
ועוד דבר שעכשיו למדתי עליו, קובי דבש לחם ונפל בחודש שעבר בטבריה, לוחם בשריון, ועכשיו כמה זמן קצר אחר כך אביו ברוך נפטר, כנראה משברון לב. וכמה כן, עוד סיפורים
האלה, כאלה? הדברים האלה, אנחנו לא ממש מבינים את הרקע הרפואי, אבל הקשר ברור.
כן, טוב, אתה גם רופא, ברור. זה, אף אחד לא אומר שזה ממש בי, אבל תשמע...
לא, שברון לב זה לא הבחנה, אבל זאת האמת.
לא, יש כזאת תסמונת, הרי, תכף אני אתן לה, אני זוכר, אני...
כן.
יש כזה היא, דבר, היא תסמונת הלב ספרותי. השבור, זה קשור ללב.
כן, נכון, אבל היא חצי ספרותית.
אנשים אחרי דיכאון או אחרי כזה דבר, שהם יותר חשופים ל... לתקפי לב, אני יודע כי אני עברתי כזה, אתה יודע.
וכמובן, בטווחים יותר ארוכים לגידולים סרטניים, הדברים האלה ידועים ומוכרים, בקשר לגידולים אנחנו יודעים לקשר את זה לחולשה של מערכת החיסון בגלל דיכאון. עם הלב אנחנו לא ממש יודעים איך זה עובד, אבל זה
עובדות. זה תמיד ריתק אותי, הקטע הזה שאתה בחולשה של מערכת החיסון, אתה הופך להיות מטרה יותר קלה לכל המראים בשין האלה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
עורכים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי לשידור סתיו קורנס. אני לגמרי נמצא בצד של לפיד, אריה. זה ספין. קודם כל
כן,
החלטה...
אבל אני ראיתי את זה בוושינגטון פוסט. נתניהו
מה?
הפעיל אותם?
לא.
זה לא יצא מכאן, זה יצא משם. אותם.
לא, ברור שלא נתניהו. נתניהו יודע להפעיל את הוול סטריט ג'ורנל בדרך כלל, שזה העיתון היותר שמרן בארצות הברית. אם כי אתה יודע, ראש ממשלה, אם הוא רוצה שמשהו יופיע באיזה עיתון שהוא בעולם, זה יופיע. אבל לא, זה, לא זו הטענה. הטענה היא בעצם, קודם כל, הכרה חד צדדית, זה דבר שכולנו נגדו, ותמיד כולנו נהיה נגדו. גם אלה שחושבים שצריכה לקום מדינה פלסטינית,
כן,
אומרים מסע ומתן בילטרלי ולא... ללא תנאים מוקדמים וכולי. זה לא ש... הבעיה שלי בכל האירוע הזה שנתניהו אומר שמנענו היום, הצבענו נגד מדינה פלסטינית, ואני אומר לא, הצבעת נגד הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית.
נכון,
זה הקטע.
נכון.
טוב, אז נכון. לא, אז מה נתווכח?
לא יודע. אני שמח שיש אחדות דעים בעניין הזה, ושהמסר, אם הוא היה באמת יצא מהבית הלבן, או שמישהו שחרר שם ספין, אינני יודע, אבל המסר יצא שזה, התוכנית הזאת לא על השולחן כרגע, ולכן לא הוריד אותה. אתה בעד העניין הזה של לדחות ולדחות ולדחות, עוד 30 שנה נחזור לדבר על זה עוד פעם. אני הייתי שמח אם היו אומרים, כהי לישנה, לא תקום מדינה פלסטינית,
אף פעם רס בינינו.
אבל אני מבין שלפחות בהיבט הדיפלומטי זה יכול לגרום יותר נזק עכשיו, אז לכן העבירו את זה ככה. אני לא נגד ההצהרה הזאת, ההצהרה של 99 חברי כנסת.
לא, נגד ההצהרה זה הצהרה פער ואין מה להיות נגדה. ואל תשכח, גם לביידן יש בייס, והבייס שלו רוצה לשמוע גם דברים בעד הפלסטינים. הבייס, לא הבייס, הפרוגרס של הבייס, זאת אומרת, זה הקצה השמאלי שלו. טוב, יאללה, בוא נגיד.
הייתה ידיעה מעניינת היום בעניין הזה שסקר רוב יהודי ניו יורק תומכים בטראמפ ולא בביידן, וזה בשבילי היה חידוש, כי הם תמיד דמוקרטים. כך נולדו, כך ימותו.
אני חושד מאוד בידיעה הזו, שזה משהו שם מעוות כמי שחי בניו יורק 4 שנים.
כן, זה
מה גם מוזר. שביידן היום פי 1,000 יותר בסוף פרו-ישראלי מטראמפ, אחרי הדברים שטראמפ אמר בחודש האחרון. כולל להפסיק את הסיוע לישראל. להפוך את זה להלוואה.
אולי בגלל זה היהודים בניו יורק.
יכול להיות זה. שהאנטישמים, היהודים האנטישמים האלה. טוב, בוא נגיד שלום ליוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות, וויינט, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
פרסום מאוד מעניין שלך היום. תספר עליו אתה, נמאס לי פה לעבוד לחינם לבד.
יפה. במסגרת הפעילות של צה"ל בח'אן יונס, מגיעים לשרתים של חמאס עם המון חומר מעניין על הארגון.
כשאתה אומר שרתים, אריה נזכר בשרת של בית הספר, אבל לא, מדובר במחשבים.
לא, שרתי מחשבים.
זה משהו על חשמל.
כן. וכתוצאה מהפשיטה הזאת נאסף חומר רב מאוד מאוד מעניין. ואחד המסמכים שנפרסם היום זה הערכת מצב שנעשתה בחמאס כמה חודשים לפני אותה פעולה, שבו סינואר מדבר עם הפקודים שלו באופן, בוא נאמר, מצומצם, ואומר להם...
קבינט המלחמה.
כן, אפשר להעריך מי נמצא שם, ומדבר איתם על כך שהוא קיבל התחייבות שהציר איראן וחיזבאללה יצטרפו מיד לאותה מתקפה מתוכננת.
פרויקט השחרור הגדול, קיבלנו התחייבות שהציר ישתתף, כאילו שזה, הוא קיווה בעצם שביום שהוא פורץ פנים על תוך ישראל, רדואן יעשה את זה בצפון וכל החבר'ה ישתתפו בחגיגה.
נכון. עכשיו, אם רדואן היה עושה את זה בצפון, אני לא בטוח, אני לא יודע אם היינו מדברים בשלב זה, ואיך היינו מדברים, באיזה מצב הייתה נמצאת מדינת ישראל.
הרי היה מגיש פה עם מישהו אחר, זה ברור. ואתה גם לא
נכון. אחרי פשיטה שכזו, רק אני אזכיר, במהלך השנה האחרונה, חיזבאללה שינה את הערכות שלו בגבול מולנו, מלבד ה-26 עמדות שהוא הציב על הגדר, מלבד הפרובוקציות, מלבד המחבל שהכניס למגידו, הוא גם קידם 15 פוג'ים, גדוד מוקטן שלו, מהים, מראש הנקרה ועד הרדוב, והם היו ממש במרחק החלטה להיכנס לאיזה יישוב שהם רוצים. נסביר, בצפון, בניגוד לדרום, אין מרחב הבטחה, רדואן היה באמת על הגדר, זאת אומרת, בעזה, אתם יודעים, מי שהיה פרימטר, 300 מטר, 400 מטר, תלוי באיזה נקודה הוא היה.
לא שזה עזר לנו שם, אבל...
לא עזר לנו בכלל, אני רק אומר, שם הכוחות הרבה יותר מיומנים, כאלה שנלחמו בסוריה, הוא קירב אותם אלינו, וזה הייתה עניין של החלטה מבחינתו בשריקה,
יוסי,
לבצע את הפעולה הזו.
תן לי שנייה
הגדולה היא... בבקשה.
תן לי שנייה להבין, לפני חיזבאללה.
כן.
זה לא מסמך שלמעלה הכותרת יומני היקר חיזבאללה בגד בי היום. זה לא שסינואר התחיל לכתוב זיכרונות, זה מסמך מלפני המלחמה.
מלפני המלחמה. אבל כשהוא מבין שזו הציפייה שלו. עכשיו השאלה הגדולה הרי, זה מה גרם או מדוע חיזבאללה או האיראנים לא הפעילו אותם כדי להיכנס פנימה, גם אם הופתעו, יש תמי מודיעין בתוך מערכת הביטחון, וזה גם נשען על חומר מודיעיני, שסינואר לא התקן, לא את האיראנים ולא את חיזבאללה לפני הפעולה, מחשש שהוא יאבד את החשאיות, וישראל תעלה על התקשורת הזו, והוא באמת לא התקן, גם שמענו את נסראל אומר את זה בקולו באחד הנאומים, שהוא אכן לא ידע, וזה מאשר גם את מה שיודעים בישראל. אבל once זה קרה, היו שעות, אם לא אפילו, אולי אפילו 48 שעות, לחיזבאללה להבין את האירוע ולקבל החלטה אחרת. בוא נאמר שבשעות הראשונות הוא הופתע, חייבים לומר, גם נדעתי גם סינואר הופתע, אבל כמובן גם האיראני וגם חיזבאללה מהקלות שבה חמאס ביצע את אותה
פעולה
ומההישגים שלו.
יוסי, ככל שאנחנו חושבים על זה, זה 48 שעות האלה היו מהגורליות בתולדות ישראל?
נכון.
כי אם רדואן היה מקבל את ההוראה, אפרופו מה שתיארת, שאני מכיר את זה גם, וכשאנחנו בעובדי יצות עם הברוך בדרום, כמו שאמרת, אני לא יודע, ישראל לא הייתה מושמדת,
אבל יכול להיות שהיינו... לא, היו לנו הרבה יותר קורבנות, אבל...
היינו מאבדים חתיכות, אריה, חתיכות משמעותיות מהגליל, והיה לנו קשה מאוד לקחת אותם חזרה, כי כמו שהרגע יוסי תיאר, זה לא הכנופיית נוחבה, שבסוף, בכל המקומות שהגיעו הכוחות המיוחדים, אז לקח כמה שעות פה, זה צבא מאומן. זה צבא שניחם שנים בסוריה, ועם הישגים טובים, יודע להפעיל מערכות, יש לו פי מיליון יותר אמצעים, אני לא רוצה לחשוב על זה. מישהו מתישהו הרי ימצא למה בעצם נסראללה היסס.
אני אמרתי לך
הם למה היסס. לא, הם לא מוצאים. הם לא,
איראן אני שומרת לא אותו לאוקטובר, כשהם יפעילו מתקן גרעיני ערב נכון, הבחירות באמריקה,
נכון,
הם שומרים אותו לזה.
תראה, אריה, זו התשובה המקובלת, אבל אתה אומר, זאת אומרת, גם האיראנים וגם חיזבאללה הבינו אחרי, אתה יודע מה, 12 שעות, 24 שעות, גם הם צפו בתקשורת הישראלית, והבינו את גודל הברוך. והייתה להם כאן פה הזדמנות, והם לא עשו את זה, לקח זמן עד שהחטיבות המילואים, וסדר גודל של לפחות שתי אוגדות, תלוי איך מחשבים את זה, הגיעו לפיקוד הצפון, והפיקוד עמד על הרגליים. ההזדמנות הזו הייתה קיימת, ואנחנו חייבים להבין, באיזה אירוע היינו עלולים להימצא. האירוע הזה, אני חייב לומר, באותה שבת, בצהריים, בערך ב-1-2 בצהריים, הבנתי את גודל האירוע בדרום, ועדיין, ועשיתי את זה בתכתובת עם אחד הקצינים הבכירים, אנחנו פשוט שנינו מתפללים שפיקוד צפון עומד על הרגליים, וכנ"ל גם חיל האוויר, וחיזבאללה לא פותח במערכה נוספת מצפון.
וקורה עוד דבר מעניין.
הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק.
יוסי. קורה כן. עוד דבר מעניין בשעות האלה שאתה גם אותו, אתה בטח מכיר. מפקד אוגדת מילואים, ישראל שומר, שנלחם עם סכין על הבית נכון. שלו בכפר עזה ובערי, המשפחה שלו כלואה בממד והוא יוצא להילחם, מגייס, מתקשר לקצינה גם של אוגדת מילואים שלו, ואומר לו, תגייס את כולה עכשיו, אל תחכה לאישור של אף אחד, תגייס עכשיו את כולה.
וטיסו על זחלים.
ונוסעים על זחלים, כן, כולל לטומטים ומה שאתם רוצים.
נכון.
ואמר לי גיורא אינבר, בטח גם את זה אתה מכיר, שהאוגדה הזו שצריכה להיות מוכנה לקבל קו תוך שבוע ימים, עשתה את זה אחרי 3 ימים, והמילואים הראשונים היו ארוכים על הקווים כבר אחרי 24 שעות.
נכון. עכשיו, זה אומר שמשהו גם, מעבר לכישלון וכו', אנחנו צריכים וחייבים להבין שאנחנו צריכים לשנות כל תפיסת ההגנה ובניין הכוח, בעיקר בצפון, לקראת מוכנות של אפשרות שכזו. אוקיי? האירוע הזה יכול היה לטלטל את מדינת ישראל. אני לא יודע איפה היינו נמצאים היום, ואני חוזר על זה, ארי, אני חושב שאתה טיפה מפחית.
אני אומר, היו רבבות הרוגים. רבבות הרוגים.
אוקיי, אז נכון.
אבל לא, מדינת ישראל הייתה רחוקה מאוד מתבוסה.
אבל אמרנו את זה, ארי.
תוסיף לזה את היכולת הרקטית של חיזבאללה, שהיא שונה בהיקפים בדיוק פי 10 ממה שנמצא בעזה, ובאמת ניצלנו מאירוע גדול מאוד, שאנחנו חייבים, במסגרת ההפקת לקחים, לראות איך אנחנו בבניין כוח מסודר יודעים לעמוד באירוע רב זירתי אמיתי, לא על הניירות, לא צבא קטן, קטלני.
לא, זה נגמר, יוסי, יש לי חדשות בשבילך, אחרי המלחמה.
אז אני אגיד לך למה זה לא נגמר, כי הסיפור של השוויון בנטל, שאני מצביע לה, ואני בניגוד לאנשי המחאה, אני אומר שהמחאה הכי גדולה במדינת ישראל צריכה להיות על השוויון בנטל. אנחנו הולכים לשנים של...
תגיד, למה גלנט שותק על זה?
שאלה טובה, אתה יודע, אני כבר צייצתי וכתבתי, ועד היום הוא לא דיבר. עד היום הוא לא דיבר על הסיפור של השוויון בנטל.
אני מסכים איתך לגמרי, בסוף השוויון בנטל זה הדבר הכי עקרוני פה.
גם גנץ ואשכנזי מדברים בשפה רפה, הם לא תוקפים בכל הכוח, הם לא ליברמן או לפיד בעניין הזה.
כי אתם יודעים שהם יצטרכו, מה אשכנזי פתאום?
הם יצטרכו אותם, הם יצטרכו, לא, אייזנקוט, הם יצטרכו אותם בממשלה הבאה.
רגע, אבל תראו, אם אני מסתכל רק כדי להסביר למאזינים, מילואימניק שעשה פעם בשלוש שנים, לפי חוק עד 21 ימים, בפועל בדקתי זה, עושה 7 ימים בממוצע. סיים עכשיו מעל 100 ומשהו ימים ממילואים, ויעשה במהלך השנה הקרובה עוד 40 יום. הגיל הפטור קפץ מ-40 ל-46. חבר'ה, זה אירועים דרמטיים, זה אירועים דרמטיים למשק, למעסיקים.
בעיקר אם אתה מילואימניק.
לכלכלה, בעיקר אתה מילואימניק. ואני לוקח תסדירים, שאתה מעריך להם בעוד 4 חודשים. יש כאלה שעכשיו, אתה יודע, הם תכננו את הטיול לחול, את הלימודים וכו, ועכשיו הודיעו להם עוד 4 חודשים. עכשיו, זו קבוצה מאוד מאוד קטנה, מאוד קטנה, שהעומס על הכתפיים של שהיא סוחבת את האלונקה, ואתה מעמיס על האלונקה עוד מכפילים. עוד לנסות על
הלונקה. אבל אוקיי, אז אמרנו את זה לסיום, רציתי להגיד לך, תשמע, צהל יהיה הרבה יותר גדול אחר כך, צריך לעשות פה סידוד מערכות, בבניין הכוח, הבנו, אנחנו לא כאלה גיבורים, ולא כאלה, הצבא קטן מדי, אני חושב שצריך לעשות, יהיה גם תיהור בקרב הכתבים הצבאיים, אבל על זה אני אדבר איתך בפרטי.
אין בעיה.
ארי, יש לך עוד איזה שאלה ליוסיף, נשחרר אותו לעבודות?
לא, אנחנו מסודרים לגמרי.
תודה רבה.
מאחלים לחייל בהצלחה בהמשך דרכו.
תודה רבה.
יזהר שי, שלום.
שלום לכם. ערב טוב לכם.
ערב טוב.
שר לשעבר, שר המדע, ואביו השקול של סמל ירון שי. ואנחנו מעלים אותך על, אני לא יודע איפה אמרת, אבל יש לך אמירה, ככה קצת מעוררת מחלוקת, הביטוי טבח נתניהו צריך להיעלם מהעולם, כי הוא קושר בין ראש ממשלת ישראל לבין חילות המין האנושי שבאו אלינו כדי לרצוח, לענות ולהרוס. תסביר.
כן, אז יש לזה הקדמה, בן, והיא מתחילה דווקא באמירה שצייצתי אתמול, שאומרת שצירוף המילים טבח קפלן הוא צירוף מילים בזוי, שמנסה ליצור הקבלה בין רוצחי חמאס, חלאות המין האנושי, לבין אנשים שהפגינו בקפלן, ומאחורי הביטוי הזה כמובן יש סאבטקס מאוד ארוך שאומר המפגינים בקפלן הם פושעים, בוגדים, שמאלנים, יפי נפש שפתחו את שערי מדינת ישראל בפני האויב האכזר, הביאו במו ידיהם כנראה בכוונה, כי זו הייתה תחבולה כדי להכיל את נתניהו, הם גרמו לרצח הנוראי ולעשרה נוראי בתולדות המדינה, וזה מה שמסתתר מאחורי המילים טבח קפלן. אני אגיד לכם את האמת חברים, למען האמת הצרופה, עד אתמול בלילה לא ידעתי שיש צירוף מקביל שנקרא טבח נתניהו.
אני אומר שלא הכרתי לא את זה ולא את זה. כלומר, כיוון שאני בכוונת מכוון לא שוחה ברשתות האלה, אז לא נתקלתי בגועל נפש הזה.
אני שואל, רגע, שנייה, אני שואל את עצמי, להסגיר את עצמי עכשיו, כי אני כתבתי טבח נתניהו בתורי אשר במעריב ובוואלה, ביום שישי האחרון, ואתה לא צריך להצטדק על מה שאמרת, לא כולם צריכים לחשוב כמוני, נעשה על זה את השיחה. טבח קפלן התחיל הרבה קודם, כמובן בכל תיאוריות הקונספירציה המטורפות, יש בוגדים בתוכנו וכו', וגם על הגרסת הלייט זה שהמחאה החלישה אותנו ולכן קרה הטבח, ואתה אמרת גם זה וגם זה לא מקובלים עליך.
כן, אז אני בעצם, אתמול בערב, התברר לי שאכן גם יש צירוף כזה שיקרא טבח נתניהו, ובאמת יש תחרות עכשיו מי אמר קודם, כי מי שאמר קודם הוא אשם. מי שאמר קודם טבח קפלן הצדיק את טבח נתניהו ולהפך. אני רק אציין שבן באמת נתת גרסת הלייט, כי אני זכיתי שכתבו לי שהבן שלי טוב שמת, כי הוא הבוגד שהפגין בקפלן, ואחרי זה חרף נפשו ונהרג בהגנה
קיבוץ
כרם שלום. כן, אז הוא מגיע לו למות, כי הוא אחראי לטבח קפלן. אז עכשיו בוא נדבר על טבח נתניהו. ראש ממשלת ישראל אחראי ללא ספק לכל מה שקרה פה, קורה פה ויקרה פה. אני אומר אחראי ואני לא יודע אם הוא אשם, אבל אחראי הוא בטוח, על זה אין ויכוח. הוא זה שעומד בראש הממשלה, הוא אחראי בכל מדינה מתוקנת.
לצערי יש ויכוח, אבל לא חשוב, אוקיי.
כן, אז אין לי שום ויכוח, לא עם עצמי ולא עם אף אחד אחר, כל מי שחושב
לא
אחרת.
אין ויכוח אז, גם אבל... באולפן הזה היום.
נכון.
אחלה. אז עכשיו אני אומר, הוא אחראי על לכל מה שקרה פה, וזה ברור לי ולהרבה מאוד אנשים אחרים. בכל מדינה מתוקנת הוא כבר היה מניח את המפתחות, הולך הביתה ואומר, אני אחראי, דברים שנעשו פה לא יאומן שנעשו תחת משפטי, אני מתנצל, אני הולך הביתה, אולי יעמיד את עצמו לבחירות בפעם הבאה, במדינה מתוקנת, גם זה לא היה קורה. אבל, בואו נדבר רגע על הצירוף, טבח נתניהו. השפה העברית יש לה תכונות, כשאתה לוקח צמד מילים כאלה, אפשר לחשוב כל מיני דברים על צמד המילים. אני מניח שמה שאתה חשבת בן, זה בהקשר של אחריות. אני מניח שאתה לא מאשים את ראש ממשלת ישראל באותה האשמה בזויה של מאשימי טבח קפלן שפתחו את השערים וגרמו לרצח וכולי. אני מניח שאמרת טבח נתניהו,
אז זהו, אז מה שרציתי להגיד להגנתי, והשיחה היא מעניינת, ולדעתי אין פה, לא תהיה פה שום מחלוקת באולפן, כולל החלק של האולפן שנמצא מעבר לקו הירוק, זה שברור שנתניהו לא אשם ב... לא, אני כבר הלכתי לאיבוד איתך בין האחראי לאשם. הוא לא פתח את הדלת לחמאס, ואם הוא היה יודע על הדבר הזה, הוא היה נותן הכל כדי למנוע אותו. אבל מכיוון שזה במשמרת שלו, וגם מה שאותי מדליק זה שהוא עדיין היחיד שלא אמר, כולם אמרו, בנט אמר, פה בתוכנית שלנו, מכיוון שהוא לא אמר שהוא אחראי, אז אני מזכיר לו שהדבר הזה לנצח יירשום בשבעה באוקטובר, זמן בו אתה היית ראש ממשלת ישראל, וכמו שהוא אומר בקולו, יש הרי סרטונים, אני אחראי, אנחנו קובעים, זה המשמרת שלי, זה הזמן שלי, אז הזכרתי לו את זה, אבל בגדול אנחנו אין בנו שום מחלוקת.
אלא אם תבוא ותשאל, תשאל למה לא קראת ל-9-11 טבח בוש.
יפה, אז אריה, תן לי לפתח את זה רגע. אז אני חושב שבשפה העברית יש מין גדולה כזאת שאתה לוקח צמד מילים והן יכולות להתפרש בהרבה מאוד תצורות. אנחנו לא רוצים שזה יתפרש כנתניהו רצח חלילה, פשע חלילה, פתח את השערים וכו'. אני בטוח שאף אחד לא רוצה, אבל מה שקורה ברשתות גם קובע ומקבע דקה ומהנדס פתעל, והרבה מאוד אנשים לוקחים את זה אישית, כאילו מישהו יתכוון כך או אחרת, ואני חושב שבהחלט ראוי להבהיר, ולכן גם צריך להסיר את הצמד המילים האלה כמעוררות, את מה שאנחנו לא רוצים שיקרה פה מחדש אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו לא רוצים פה מלחמת אחים כזו, אנחנו רוצים חילוקי דעות, אנחנו רוצים ויכוח דמוקרטי, אנחנו רוצים דיון עמוק, רציני, חודר ולאורך זמן על איך למנוע את הפעם נוספת, אנחנו רוצים לתחקר את האירועים, אנחנו רוצים שיתנהל פה דיון עמוק, אנחנו לא רוצים שיתנהל פה שיסוי והכפשות והשמצות ושנאה נוראית, ולצערי הרב, הדברים האלה מתלבים, מתעצמים מאוד כשאנשים קוראים סליחה, קפלן או טבח נתניהו. אני חושב שלא לזה יש מקום ולא לזה יש מקום, ודרך אגב, כיוון שאני יש פה שני צדדים, אז כמובן כבר חטפתי היום על הראש, על כך שהעזתי להגיד טבח נתניהו, הם לא מילים ראויות. כן, כן, אתה לא יכול להרוויח בעניין.
אתה תבין את זה, חוטפים פה, זה, הוראות ההפעלה זה קודם כל חוטפים. עכשיו, לגבי מה שארי אמר הרגע, אני לא חושב שאפשר להשוות את הפיגועים בארצות הברית, כי ג'ורג' בוש לא מימן את אל-קאידה, לא גידל אותם.
יש אומרים שכן.
לא, אז לא, אי אפשר, לא היה אירוע כזה, זאת אומרת, בסוף הם היו בטראומה מטורפת, שהחברה האלה הצליחו להתאמן, לקחת מטוסים, להיכנס להם. זה לא חמאס שיורה עליך כבר 15 שנה רקטות, נמצא לך על הגדר. אתה יודע שיש לך, מ-2022 יש לך את התוכנית. התוכנית עצמה, חומות יריחו, יש לך את הכל.
בהיבט הזה שזה היה במשמרת שלו, איש לא העלה על דעתו אפילו להגיד, זה היה במשמרת שלך, תתפטר.
לא, אבל שוב, אתה לא יכול... אתה לא יכול לסרטט פה מחדל בסדר הגודל של המחדל המודיעיני, מבצעי ומנהיגותי ממשלתי שיש לנו מול חמאס. הם לא הכילו את אל-קאידה אצלם בתוך הגדר במשך 15 שנה.
בתוך הבית זה היה. לא מעבר לגדר.
לא, אבל זה לא קורה. זה לא ארגון טרור שאתה מגדל ושולח לו כשליח קטרי כל פעם בחודש $30 מיליון.
זה נכון, זה הבדל מהותי, אבל הם עדיין הכילו את הקיצוניות האיסלאמית בלי להבין למה זה חותר. אבל תעזור, אנחנו לא מתעסקים ב-9-11.
אבל אני רוצה רגע ברשותכם לחזור אלינו, אריה, וכדי להמחיש לעצמנו למה זה לא דומה, הרי ברור לנו לחלוטין, גם לתומכי נתניהו נלהבים, ברור לחלוטין שאילו ראש ממשלת ישראל בשבעה באוקטובר היה יאיר לפיד או נפתלי בנט, הם לא היו סולחים לו. נתניהו היה עומד בראש חוצות וצורח בצדק שלפיד צריך להתפטר ולקחת אחריות, ובנט צריך להוריד לכל הרוחות. ברור לנו שיש הבדל בינינו לבין האמריקאים בעניין הזה. אני בכל זאת רוצה לציין את ההבדל בין טבח קפלן לטבח נתניהו, ששניהם, אני אומר שוב, ביטויים אסורים. בטבח קפלן מכונת הרעל משתמשת כדי להכפיש מאות אלפי אזרחים ישראלים נאמנים, שרבים הם מחרפים נפשם וחלקם איבדו את חייהם בהגנה על המולדת, ולכן זה פשע נגד החברה הישראלית להשתמש בביטוי הזה. טבח נתניהו הוא ביטוי לא ראוי, ואני משוכנע שאף אחד לא מתכוון שנתניהו הוא רוצח. הוא עדיין ביטוי לא ראוי שצריך להסיר אותו. אין בו הכפשה, אין בו שנאת אחים, אין בו פשע שנאה כמו שיש במילים טבח קפלן, שעושים בהם שימוש בכוונה.
יש בו הרבה שנאה, יש בו הרבה שנאה, אתה לא יכול להתכחש לשנאה שיש.
לא, יש בו שנאה לבן אדם, ואני לא אוהב את זה, ואני אומר, זה לא טוב, זה לא נכון, אבל אין פה מכונה שמנסה לפלג את מדינת ישראל, להכפיש מחנה שלם, לקרוא למחנה שלם בוגדים יפי נפש שפתחו את השערים בפני רוצחי חמאס. פה, לעניין הזה, לצערי הרב, יש בלעדיות, ויש בעל בית אחד, וזה מכונת הרעל שהופכת מאות אלפי אזרחים ישראלים לאנשים שצריך לרדוף אחריהם, אנשים שצריך להכפיש ולהשמיץ, ביניהם אנשים שנהרגו בחירוף נפש על קידוש השם ועל הגנה על אזרחי ישראל.
יזהר שי, תודה רבה.
תודה
לכם.
נושא אחר לגמרי, פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הוא מומחה למשפט חוקתי, שלום.
ערב טוב לכם.
ערב טוב.
אני לא זוכר מאיפה זה צץ, אבל בסופו של דבר היום פורסמה הכרעת הדין, או התשובה לעתירה נגד מינוי בן גביר לשר. יש דבר כן. כזה, שכחנו את זה כבר.
שכחנו כי זה היה לפני שנתיים.
אין על זה התיישנות?
אגב, אני לא צוחק, אתה יודע, ארי אומר את זה בהלצה, אחד הדברים שאני הייתי עושה,
זה עלה בפסק הדין שהעתירה כבר השתנתה בינתיים, מונה כבר לשר, אז כל העתירה הייתה צריכה להיות על זה שידיחו אותו מהתפקיד ולא שלא ימנו אותו.
מה שאני מנסה להגיד זה שאם הייתי אני עושה רפורמה, אז אחד הדברים זה היה הגבלות של לוח זמנים על כל דבר, על חקירה, על התנהלות משפט, על המועד להגשת כתב אישום, להודעה לאזרח שתיק נסגר, כל העינויי דין האלה שמאות אלפים סובלים, אבל בוא נחזור לעניין.
אני שותף מלא לאמירה שלך.
בפסק הדין היום הייתה אמירה מעניינת של אחד השופטים שאמר מספיק. מספיק, צריך לשים גבול לעילת הסבירות. סולברג.
אז אם אתה יכול להתייחס לכל, כי הדבר המעניין אפילו יותר היה שהשופט עמית, מי שאמור היה להיות הנשיא, מתח ביקורת חריפה על ההתנהלות של בן גביר, אבל כמובן שההרכב דחה את העתירה.
דחה את העתירה פה אחד, העמדות גם של השופט סולברג וגם של השופט עמית לא מפתיעות, כי בעצם ממשיכות פסקי דין קודמים שלהם. סולברג חזר בעצם על המאבק שלו, אם נרצה להגדיר את זה ככה, בכל הנושא של שימוש בעילת הסבירות ושימוש רחב בה. בהקשר הזה גם השופט עמית, בהקשר הספציפי הזה השופט עמית יצטרף לדעתו, אבל גם השופט עמית והשופט קשר הסתייגו מהאמירה של סולברג שבעצם צריך לחזור לנקודת האפס. הם רוצים לעשות את זה בצורה הרבה יותר זהירה. לעצם העניין, אני חושב שפסק הדין הזה הוא לא מפתיע. התערבות במינוי של שר, כפי שהדגיש גם בית המשפט בהחלטה שלו, זה דבר קיצוני, זה התערבות בוטה בהליכים פוליטיים, וכל עוד שלא מדובר במישהו שעבר עבירה אתמול, כפי שמדגישים השופטים, אלא הפעם האחרונה שבה הוא עמד לדין הייתה לפני 15 שנה, אז גם חלוף הזמן יש לו משקל, וגם כמובן לשיקולים פוליטיים, כשממנים שרים, חלק מהשיקולים הם שיקולים פוליטיים, היו לנו כבר ראשי ממשלה שאתם בוודאי מכירים, שהיו גם חברים במה שהוגדר כארגוני טרור, ואולי אפילו נטלו חלק בכל מיני פעולות, אבל זה לא מנע מהם חס וחלילה להיות אחר כך ראשי ממשלה, והם מצוינים אפילו.
השאלה האם האמירה ביחס לעילת הסבירות מרמזת על הקו של בית המשפט העליון מעתה ואילך?
היא לא מרמזת, השופט סולברג אומר את זה בצורה גלויה, הוא אמר את זה בפסק הדין שדן בביטול של החוק של עילת הסבירות בחוק היסוד. השופט עמית גם הוא התבטא באותו פסק דין בכיוון ההפוך. יש היום מחלוקת בבית המשפט העליון, והשופט סולברג רק מציין עכשיו בצורה אולי קצת שמחה מבחינתו, שכיום אחרי פרישתן של שתי השופטות שהיו בדעת הרוב בפסק הדין הקודם, אז היום יש רוב דווקא לעמדה שצריך להיות הרבה יותר מרוסנים, אבל גם הוא מדגיש, וצריך לומר את זה, הוא מדגיש שהדבר הזה צריך לעשות בדרך של ריסון שיפוטי, לא בדרך של חקיקה שתבטל את
הסבירות,
אלא בדרך של ריסון שיפוטי, שהשופטים ירסנו את עצמם.
פה אני רוצה להתגולל קצת על חברנו מההפיכה המשטרית, ולשאול אותך פרופסור הכהן, הרי ידענו, מועד פרישתן של שתי השופטות, של הנשיאה והשופט ענת ברון, היה ידוע. ולכן היה גם ידוע שבית המשפט מאותו מועד יהפוך לבית משפט לראשונה יותר שמרני מאקטיביסטי. למה היה צריך להטריל את המדינה האומללה הזאת במשך שנה, כדי לבטל בחקיקה, הרי סולברג עצמו גם אמר את זה, כשהפכו את זה, בעצם ניסו בשלב מסוים להלביש את זה, את כל הדבר הזה עליו, הוא אמר, רבותיי, זה לא אני לא הייתי הולך על חקיקה פה, ותראה עכשיו, אתה רואה זה קרה באופן טבעי, ואני אפילו מרוצה מזה.
אז כמובן שההערה שלך היא נכונה. כל הסיפור של חקיקה, ניסיון להגביל שופטים באמצעות חקיקה, הוא גם ניסיון שלא הצלח אגב. גם אם החוק הזה היה עומד בעינו ולא הייתה עמדת רוב לפסול אותו, עדיין בית המשפט יש לו הרבה מאוד כלים בארגז הכלים שלו, שהוא יכול לבטל החלטות, אז הוא לא יקרא לזה סבירות, הוא יקרא לזה גם בשיקול הדעת, ועוד כל מיני דברים, או שיקולים זרים, ועוד כל מיני דברים אחרים. ולכן באמת זה היה מהלך פוליטי שהיו לו מטרות פוליטיות, הוא עשה הרבה כותרות, אבל בשורה התחתונה, גם בגלל פסק הדין של בגץ הקודם, אבל גם למהותו של דבר, לא היה במהלך החקיקתי הזה שום דבר, הוא גרם נזק, כפי שכולנו היינו עדים בשעת מעשה וגם לאחר מכן.
לפני שנתפזר, אם אלה הם כן יש עוד שאלה, תהיה לנו מרוענת בהמשך התוכנית על השרים לוין וסטרוק שפסלו קידום שופטת כי הקלה בענישה נגד אזרחים ערבים במהומות האלה של שומר החומות. יש לך דעה בעניין הזה?
אני רוצה לומר, יש את העניין העקרוני ויש את העניין הספציפי. את העניין הספציפי אני לא מכיר וצריך לבדוק כל מקרה לגופו.
נכון.
אני חושב שפסילה של שופט בשל הכרעות דין שהוא נתן, זה דבר שהוא לא ראוי. יש דרכים, אם השופט טעה בהחלטתו, אפשר לערער על ההחלטות שלו. זה יכול להיות שיקול אחד מתוך הרבה מאוד שיקולים במינוי, אבל בוודאי שאסור שזה יהיה שיקול מכריע, כי זה יפגע פשוט בעצמות השפיטה. היום זה שופט כזה, מחר זה שופט שיפסוק הפוך. אנחנו הפוך להיות בעצם למערכת שממנה שופטים רק בשל דעותיהם.
אם יש שופט
שופט.
במרכאות ולא בשל כישוריהם, וזה דבר רע מאוד.
אם יש שופט שלום שמקל בדינם של פדופילים, או של אנשים, ואתה אומר, אני לא רוצה, וזה תופעה כרונית, אני לא רוצה לקדם אותו למחוזי.
אתה יכול לקדם אותו, אבל לא בגלל פסק הדין שלו, בגלל עמדות שיכול להיות שהוא נוקט בהם, אבל אני אומר שוב, יש, בקרב השופטים יש, כמניין השופטים, כך מניין הדעות שלהם, יש דעות לגבי כל מיני דברים, וצריך לבדוק את המכלול, וצריך בעיקר לבדוק לגופו של עניין, ולא לגופה של החלטה כזאת או אחרת, כי גם בכל החלטה אני משער שמי שרצה לפסול אותו, פסל אותו, לא הלך לבדוק, לא קרא את כל פסקי הדין שהוא נתן, את הנסיבות, מדוע הוא הקל כאן או אחרת.
בקיצור, זה אירוע...
זה אירוע
הוא לא חד ערכי, הוא מאוד מאוד רגיש, צריך פה, כמו שאתה אומר, כי אני כן מתחבר לכל אחד מהצדדים. אסור באמת, אם אתה מתחיל לבדוק פסיקה ולפי זה לקדם, אתה מגיע רע מאוד, וזה לא עצמאות השפיטה. מצד שני, יש פה ושם שופטים שאתה רואה שיש להם אג'נדה, ובאמת אי אפשר להילחם בזה. יש אחת, אגב, בהקשר הזה, בדיוק בהקשרים האלה, שאני, אם הייתי יושב בוועדה, הייתי אומר, טוב, אז התחנה האחרונה שלך, גברתי, הייתה בשלום, כי אין ברירה, כי...
לכן זה... טוב שיש בוועדה 9 חברים ולא אחד, ואחד יכול לזה את השני.
זה האיזון.
חלק מהאיזונים.
פרופסור אביעד הכהן, תודה.
תודה רבה לכם, יש לנו בשורות טובות.
סרן צחי, שלום.
שלום לך.
היי, מה עם מצב?
טוב, התבחיינתם והכל נפטר. לפני שהספקנו להגיד משהו, אנחנו נספר את זה בקיצור. 70 חיילי מילואים בצפון, סבב מילואים שני, ומתברר שבאמת הקימו להם אוהלים ומקלחת, אבל בלי מים חמים, בלי חימום, אין גנרטור, רק אחד, השני, אין גופי חימום, קופים מקור. קיבלתם מפזרי חום מאחים לנשק, ומה המצב עכשיו?
אני חייב להגיד לך שאני בן 45, אני עושה מילואים כבר 24 שנים. אני לא ראיתי כזה דבר. סליחה על הזה, אבל אני רוצה גם להודות לאראל סגל.
בכבוד.
ולכם אין כל כך הרבה, אבל אראל פה דחף, ושעה אחרי שהייתי איתו בקשר, פתאום התחילו להגיע לפה מחולות, וסיבלתי את כל מה שרציתי, ו... עכשיו, זה לא התבחיינות.
רגע, אז בוא נגיד את זה בצורה מפורשת. ההתבחיינות הייתה בצחוק. בצורה מפורשת. חבר'ה, תפסיקו לשלוח להם דברים. תודה.
לא, אני אסביר מההתחלה. אנחנו באמת מגויפים פעם שנייה, אחרי חודשיים וחצי, לעוד חודשיים. החטיבה שאנחנו תפי שלה שמה אותנו בשטח, וזה בסדר גמור, אנחנו רגילים, אוהבים. התחילו לבנות לנו איזה משהו בסיסי, ואז פתאום... בסיסי, אני אומר, אוהל, מקלחות שירותים, גנרטור קטן, ואז הכל נעצר פתאום, ואמרו לנו, גם לא יהיה, כי אין אישור סטטוטורי לבסיס הזה. עכשיו, זה לא באמת בסיס, אני זרוק בשטח.
צריך לתת להם סתירה סטטוטורית.
והכל נעצר, והחטיבה החליטה שאנחנו נהיה פה, אבל הפיקוד והאוגדה החליטו שלא, ועשו עלינו חרם, ופשוט החליטו שזהו, אנחנו לא נקבל יותר כלום, וכך זה המצב שלכם. כבר התחלנו לחפש מקומות אחרים, לעבור, יישובים, משהו פה ושם, ואמרו לנו, אין סיכוי, אתם כאילו, אין אישור מהפיקוד. אני בשעתיים האחרונות...
הייתם צריכים להגיד להם, בדרום הרבה יותר מקבלים אותנו יפה, אנחנו עוברים דרומה.
בדיוק.
אנחנו חטיבה צפונית, אנחנו לא זורקים אותנו, אנחנו רק בא, אין מה לעשות, אנחנו אוהבים את הירוק. אז כן, זה מקרה ש...
קיצור, עשיתם רעש והוא עבד, כי גם צהל הגיב וגם גורמים אזרחים הגיבו, ואני מבין שצהל מתחיל לספק את הסחורה עכשיו.
כן, שוב, אני קצת רוצה להגיד, אנחנו לא מבקשים הרבה, באמת שלא, העניין הוא מה ש... התנאים פה מאוד בסיסיים, וזה סבבה לגמרי, אין לנו בעיה עם זה. רק הקטע הוא ש... שאמרו לי שהסיבה היא סטטוטורית, אני חייב לציין שהתותחי חום שקיבלתי, היו כל הזמן שם. הם פשוט, ברגע זה פתאום אמרו לי, בוא קח אותם.
סרן צחי, נגמר הזמן, נקווה שיהיה לכם פחות קר, ושקוייך, תודה רבה.
תודה רבה.
ביחד ננצח, חברים.
אמן.
אין לנו ברירה פשוט. עורכים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, אחראי לשידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, רות מתתיהו ארגון ומיכל קדוש, אחינו ספורט עם קופון ומליניאק.
אנחנו נתראה בשבוע הבא.
כן, בשורות טובות, ביי.